כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ברדיו, בשידור החי, באתר האינטרנט שלנו ובאפליקציית OOD, ששם יש תכנים רבים ועשירים על כל התרבות וכל המדע שמחכים לכם. שלום שירי לברי.
שלום ענת שרון בלייס, נאמר שרון. שלום גם למפיקה שלנו, ליטל אמירן, ולטכנאית שלנו, חן עוז, ואנחנו במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך. נדבר על ספרים חדשים.
מהדורה נשית, כל הצוות נשי היום כאן.
כן. טוב, תכף יהיה לנו מרואיין גבר לרענון.
כן. הסופרת והפסיכולוגית, איילת גונדר גושן, שזכתה להצלחה עם שני ספרי הראשונים בארץ ובחול, היא מפרסמת בימים אלה רומן שלישי, השקרנית והעיר, וכמי שמטפלת באנשים בבוקר וכותבת בלילה או הפוך, אנחנו סקרניות לשוחח איתה. אז הפעם נחצה אוקיינוס לשם כך, משום שהילד נסעה ממש לפני כמה ימים לארצות הברית ללמד שם, ואנחנו נעיר אותה באמצע הלילה שלה ונבדוק מה שלומה.
היא עדיין בג'טלק בטח, ורק נספר למאזיננו שהשקרנית והעיר הוא על נושא מאוד רלוונטי, אפרופו קמפיין מיטו, כי כן. זה על אישה שתופלת האשמה.
האשמת שווא באונס שלא היה.
שלא היה, וזה נושא טעון מאוד. אני חושבת שרק עכשיו הגענו ככה לשלב השני של מיטו, שאפשר לדבר על ההשלכות שלו, על המחירים שלו.
וגם
זה קרה גם למרגרט אטווד לפני כמה ימים שפרסמה,
וגם כן, וגם לקטרין דנב,
ולקטרין דנב שמתחילות לשאול שאלות, ואולי זה דבר טוב שהרעיון הזה הולך ומתפתח, וגם להבין את המחירים ואת ההשלכות זה דבר חשוב.
ואת חשקה נפשך ברבי עקיבא
תמיד.
אז האיש והאגדה עומד במרכז ספרו החדש של הרב דוקטור ראובן המר, ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה, אמר רבי עקיבא, ואנחנו נבדוק כיצד זה עומד במבחן הזמן התורה הזאת. לסיום, מוזיקה חיה באולפן עם אסף מאיר מלהקת חסרים, להקה שמלחינה שירי משוררים. אבל לפני זה נתייחס למכתב שקיבל הבוקר ראש הממשלה, מכתב שעליו חתומים 35 סופרים וסופרות, בו הם מבקשים ממנו למנוע את גירוש הפליטים ומבקשי המקלט, ביניהם גם הילדים שלהם שחלקם נולדו כאן בארץ, ישראלים לכל דבר.
ההיסטוריה שלנו, הם כותבים, כעם מתהפכת בקבר הזה שקוראים לה. אסור שיהודים ירדפו ויגרשו פליטים. אז איתנו על הקו המרואיין.
המחזאי והסופר יהושע סובול, שלום יהושע.
שלום וברכה.
ואתה כבר כתבת עוד לפני המכתב הזה שאתה גם חתום עליו לפני כמה ימים בפייסבוק, שהמשטר שלנו דומה למשטר וישי הפשיסטי.
ביחס לפליטים.
כן.
אמרתי שהוא מזכיר את מה שהמשטר וישי עשה ליהודים בשעתו.
ואתם כותבים את המכתב, אתם חושבים שיש מי שיקשיב לו בצד השני?
אנחנו מאוד מקווים, כי אני חושב שמי שמתיימר לייצג את העם היהודי, צריך לזכור שביהדות, לפני 3,000 שנה, נקבעו חוקים מסוימים ביחס לגרים, כלומר לאנשים זרים שחיים איתך, שמבקשים מקלט אצלך.
אנחנו מצווים לאהוב אותם, לא פחות ולא יותר.
לא
רק לכבד או לדאוג לפרנסתם, ואהבת את הגר כי גר היית בארץ מצרים.
יפה מאוד, אז את אמרת את זה ואני לא צריך לחזור על זה. נאמר גם חוקה אחת תהיה לכם לגר ולאזרח. כלומר אותו חוק צריך להיות לגר ולאזרח. העניין הוא כאן באמת עניין חוקי ראשית כל, כי ישראל חתמה ב-1954 על אמנת הפליטים, שאומרת שכל מי שנמצא מחוץ לארץ אזרחותו בגלל פחד מבוסס להיות נרדף על רקע כלשהו, וגם אם הוא הגיע לארץ מקלט בצורה לא חוקית, מפני שפליטים בדרך כלל קשה להם לקבל ויזות ולהיכנס בצורה חוקית, הארץ שבה הוא מבקש מקלט חייבת להתייחס אליו כמו לאזרחיה, חייבת לדאוג לו לעבודה, ואסור לה להחזיר אותו בשום פנים ואופן בכוח למדינת המוצא, ולא לגרש אותו בשום צורה שהיא למקום שיפגעו זכותו או חירותו, ולמקומות שהוא פוחד לחזור אליהם. אז כל הסעיפים האלה של האמנה, אמנת הפליטים שאנחנו חתומים עליה, מצווים עלינו בעצם להתייחס לאנשים האלה כאל פליטים. עכשיו אני אומר דבר נוסף, טוענים, הם לא פליטים, הם באו הנה לשפר את, יעני, את מצבם הכלכלי.
כן, מהגרי עבודה.
זאת אומרת שמבקשי עבודה ולאו דווקא מבקשי מקלט. אולי חייהם לא תמיד בסכנה. אז מה אומרים באמת על הטיעון הזה?
מה אומרים על הטיעון הזה?
שהוא לא לגמרי רחוק מהמציאות.
זה ראשית כל כך. ישראל לא מחזירה את האנשים שהגיעו אלינו מדרום סודן ומאריתריה לארצות מוצאם. היא נמנעת מלעשות את זה. בכך היא מודה שהם פליטים. מפני שאם לא היו פליטים, היו סתם מבקשי עבודה באמת, לא הייתה שום סיבה לא להחזיר אותם לדרום סודן ולאריתריה. אז מה, אז בכך שלא מחזירים אותם לשם, לא מעזים לעשות את זה, מודים שהם בעצם פליטים, אבל מסרבים לעשות את המעשה ובעצם לבדוק איתם את סיבות הפחד שהביאה אותם דרך המדבריות ודרך הסכנות לישראל. אדם לא חוצה מדבריות כדי להיות שוטף כלים באחוריים של מסעדה.
ולמה המדינה מסרבת לבדוק את הרקע ואז באמת לאפשר להם את הזכויות המגיעות להם?
למה? אז כאן יש שאלות מעניינות מאוד. אני חושב שראשית כל, יש לנו בארץ צורך בעובדים זרים. יש כרגע במשק הישראלי כ-180 אלף עובדים זרים. עכשיו, חלק מהם, אלה שבאים הנה ברישיון, מקבלים ויזה לתשעה חודשים. אחרי תשעה חודשים הם צריכים לעזוב את הארץ ומביאים במקומם עובדים זרים חדשים. הדלת המסתובבת הזאת, יש מישהו שגובה עליה מחיר, וזה קבלני כוח אדם.
כן, מתווכים שמקבלים כסף על כל אדם כזה.
זאת אומרת שלוקחים למתווכים במרכאות את העבודה, את הפרנסה, את הקופונים שהם גוזרים.
כן, הם גוזרים קופון מאוד מאוד רציני. רק בימים האלה התברר שיש איזו תביעה או חקירה בקשר להעלמה של מיליארד שקלים או דולרים, אני לא יודע בדיוק, מקרב החברות האלה לכוח אדם, כספים שהוא סולקו ועכשיו מנסים לחבש אותם. בקיצור, יש כאן אינטרסים לא לקלוט את האנשים האלה, ואני אומר שמדינת ישראל הייתה חייבת לקחת את אותם 35,000 פליטים שהגיעו אלינו.
זה יפה ש 35,000 סופרים, פליטים כנגד 35 סופרים, אבל שחתומים על העצומה הזאת, וככה מעניין עדיין האינסטינקט שיש לסופרנו, משוררנו, מחזאנו, להתאגד ולהשמיע קול, שזה עדיין קיים. אתה חושב שזה אפקטיבי? שאלנו אותך בתחילת השיחה, מישהו קורא את זה? מישהו מגיב לזה?
ראשית כל, אתה חייב לעשות דברים מסוימים גם אם מישהו אחר לא מתחשב בך. זאת חובה אנושית. אני מקווה שכן יתחשבו בנו, ואני מקווה שהאוזניו של השלטון הישראלי, או מי שצריך להחליט על כך, יהיו קרויות כאן לקריאה הזאת.
שלא יאמרו עוד פעם, יהושע אוף, השמאלנים האלה, והם גם לא גורים בדרום תל אביב, יפה הנפש.
רגע, אני לא חושב שזה עניין של שמאל בימין הפעם, זה עניין
אנושי. אבל מצד שני, רוב הסופרים באמת לא גורים בדרום העיר, יחד עם פליטי אריתריה.
גם ההזנחה של הפליטים האלה, היא זאת שגורמת להם להתקבץ בשכונות בצוקה, בשולי הערים. זה מה שקורה כאשר מזניחים בני אדם ודוחפים אותם לעוני ומחסור, אז הם הולכים למקומות של מצוקה. אם היו לוקחים את אותם 35,000 בני אדם, ממיינים אותם לפי כישוריהם, מכשירים את אלה שזקוקים להכשרה לעבודה, ומחלקים אותם או מפזרים אותם ברחבי המשק הישראלי, שמשווע על ידיים עובדות, כי זה משק צומח, המשק שלנו, והעובדה היא שהוא מעסיק 180 אלף עובדים זרים. אז אפשר היה לפתור את הבעיה הזאת, הם לא היו מתרכזים בדרום תל אביב, אלא היו חלקם נקלטים בצפון, בעמק, במרכז הארץ, חלקם בדרום.
בדרום שכל כך משווע לאנשים.
אז אכן אפשר למצוא פתרון, זה רק עניין של רצון ולפתוח את הלב. תודה רבה לך, יהושע סובול, למכתב 35 סופרים וסופרות חתומים על מכתב למנוע את גירוש הפליטים ומבקשי המקלט.
תודה לכם על ההזדמנות להשמיע את הקול.
תודה, ועכשיו אנחנו אומרים לילה טוב, צהריים טובים לאיילת גונדר גושן, הסופרת. הערנו אותך באמצע הלילה, את מפרסמת בימים אלה את הספר החדש, השלישי שלך, השקרנית והעיר בהוצאת אחוזת בית, ואת ממשיכה עם גיבורים שמסתבכים עם שקרים, והפעם את ממש מושיבה את השקר עצמו על שפת הטיפולים הספרותית שלך. ביחד איתנו את הקוראים והקורות, דיברנו קודם על הנושא הזה של גירוש פליטים, הספר הקודם שלך שמאוד הצליח להעיר העריות, עסק ב... רופא מפורסם שדורס בשוגג פליט, ובמקום לסייע לו, הוא מותיר אותו בדרך למות, הוא מנסה להסתיר את זה, כלומר הוא משקר. והפעם, בעידן המיטו, בחורה צעירה, נופר, דחויה ובודדה, עובדת בגלידריה, יום אחד נכנס איזה סלב ריאליטי לקנות כמה טעמים, הוא לא מרוצה מהשירות שלה, כי הוא הרי סלב והיא סתם אדם, ואז הוא משפיל אותה באופן נוראי. נופר נמלטת לחצר, הוא רודף אחריה, ממשיך לצוק עליה, ולרגע הוא גם נוגע בה. ואנשים שמגיעים לשם רואים, או יותר נכון לא רואים, אבל מפרשים את מה שקורה כניסיון לתקיפה מינית, ונופר נסערת והיא לא מכחישה, ומכאן והלאה. הילד לשקר שלך יש רגליים, זהות משלו, והוא כובש כל חלקה טובה. הלו, הילד.
אוי.
נכון. כן.
איך הגעת לכתוב סיפור כזה? במיוחד באקלים שאנחנו נמצאים בו היום, של השיח הציבורי, שמדבר על רגישות לנשים, לתקיפות מיניות, להטרדות מיניות. פתאום יש סיפור שבעצם אולי עלול לחזק את הטוענים נגד.
את
הכתבת
את הסיפור הזה לפני 3 שנים, והאקלים הזה היה אחר,
כן, לא היה קמפיין מיתון.
לא היה טובה מיתו, שזה חבל מאוד שזה לא קרה לפני 3 שנים, וזה מצוין שזה קורה עכשיו. אני מאמינה גדולה ותומכת גדולה של קמפיין מיתו, גם כאישה וגם כאימא לילדה. ובאמת, אחד הדברים שהדאיגו אותי כשהשקרנית בעיר יצאה, זה שמישהו עלול לקרוא את הספר הזה, שמספר באמת על המקרה המאוד מאוד נדיר סטטיסטית, שמישהי שבודה תקיפה מינית, שעלולים לקרוא את הספר הזה בראייה שוביניסטית. בריאה שאומרת, אם יש כאן סיפור על שקר, אז כנראה שכל אנשים שקרניות. אז חשבתי שיש משהו מאוד בעייתי בלתנזר סיפור בגלל האפשרות שמישהו עלול לקרוא אותו שלא כהלכה. כי הרי כשגבר כותב סיפור על, בואו ניקח את לוליטה, כשנבוקו כותב סיפור על פדופילים, אף אחד לא חושב שהוא אומר שכל הגברים הם פדופילים.
כן.
ההנחה הזאת היא שאם את כותבת סיפור על אישה אחת שמשקרת, את אומרת משהו על כל אנשים, אני חושבת שהיא לעצמה הנחה שהיא הנחה שוביניסט.
אפשר פשוט לומר שאת סופרת ואת לא בית משפט, מה שמעניין אותך זה להמציא דמויות ולבדוק בעזרתן מצבים אנושיים שהם רלוונטיים לכולנו. פה יש שקר שקשור באונס, אבל את ממש מדברת על שקר כמהות, שזה משהו של כל אחד מאיתנו פוגש ועושה.
אני מאוד מסכימה איתך לגבי ההבחנה בין עולם בית משפט, שהוא מקום חשוב מאוד בקיום הציבורי שלנו, ובין המרחב הספרותי שממש אסור שיהיה עולם בית משפט. כי עולם בית משפט בסופו של דבר יש בו איזו הכרעה כזאת של צד ימין הטובים, צד שמאל הרעים. וספרות לא עובדת ככה. זאת אומרת שספרות מחפשת תמיד, כי את אומרת על דמות שהיא דמות רעה, אז הסופר תמיד ישאל, היא באמת רעה? או שאולי אם ניכנס למעליה, ואם ניכנס למתחת לאור, אז נוכל להבין גם את המקורות האלה של הרוע. וכשיש דמות אחרת שישר אומרים שהיא דמות הטובה, או הדמות של הקורבן, הסופר בעיניי תמיד ישים שאלה, הוא רק טוב, הוא רק קורבן?
כי אנחנו אף פעם לא רק זה או רק זה, אלא אנחנו מנעד של דברים. אגב, את גם, כל הזמן אני הרגשתי את גם כאילו מדברת אליי כקוראת. שימי לב, זאת לא רק נופר, זה לא נגמר בספר, זה גם, זה גם אתם הקוראים. תבדקו את החיים שלכם.
אני נורא שמחה שאת אומרת, כי בכתיבה כל הזמן הייתה לי איזו תחושה שמה שהכי מפחיד אותי,
כן.
שישפטו את נופר. שמישהו יקרא את הסיפור הזה על המוכר גלידה שמשקרת, ויגיד עליה את כל הדברים שאומרים על נשים כאלה, שהיא מחשפה, שהיא כלבה. אמרתי, זה יותר מדי קל לשבת מבחוץ לקרוא סיפור של מישהו אחר ולשפוט אותו, והרבה יותר קשה וגם הרבה יותר מאתגן, ולשאול את עצמך כקורא באיזה מצב אני עצמי, ואני נבוכה להגיד כאן ברדיו שזה קורה איתם די קרובות,
כן.
באיזה מצב אני בעצמי מפנה גב על האמת, מתי אני בעצמי מוצאת את עצמי משקרת מתוך מבוכה או אינוחות או חוסר ביטחון, ואז פתאום אתה, במקום לשפוט את האחר, מתחיל להיות נבוך ולהתבונן על עצמך, וזה בעיניי החסד הכי גדול של ספרות, שאתה עובר מהעמדה השיפוטית לעמדה ששואלת מתי אני מסוגל לעשות את הדברים האלה שעכשיו אני מצקצק מולם בלשון שלי כשאני קורא אותם לעולם הכי טוב.
מתי לצורך העניין את או אתה מתפקדים כמו נופר, או מתנהגים כמו נופר? או כמו גיבורים נוספים, למשל אם נזכיר את הנער, גם כן נער בודד שגר מעל הגלידריה, והוא זה שרואה באמת מה קרה, ואז הוא מתחיל לסחוט אותה, את יודעת, גופנית מינית, כדי שהוא לא יגלה למשטרה ולציבור מה שקרה, והשקר הזה גם כן לובש ופושט צורה. ובסוף, הכל, רואים שכולם משקרים, הילדים וההורים והמשטרה, וכמובן התקשורת שצריכה רייטינג וגיבורה לשעה קלה, ואת באה בחשבון, את באה חשבון עם כולם בספר הזה. אין מישהו שאת לא, את יודעת, מפנה אליו את המראה ואומרת, תראה איך אתה מתנהג, אם כארגון ואם כאדם.
אני מסכימה איתך, היה לי איזה רצון להסתכל גם ברמה הלאומית נגיד, על השקרים ועל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, גם ברמה הלאומית יש לנו כל מיני מיתוסים כאלה או סיפורים כאלה שבסופו של דבר קשר בינה ובין האמת הוא לא נאמר מקרי אבל הוא מאוד מאוד גמיש, אבל אנחנו חוזרים את זה כי זה הסיפור הלאומי שלנו, כי זה המיתוס הלאומי שלנו, וגם כאנשים אני חושבת שכל אחד מאיתנו הולך עם איזושהי מיתולוגיה שבה אנחנו תמיד הקורבן ותמיד עשו לנו ותמיד הדברים הרעים שאני עשיתי לאנשים אחרים זה כי לא הייתה לי ברירה, וזה סיפור. ונורא מעניין אותי, כל אדם שאני פורשת, גם בכתיבה של השקרנית, הייתי שואלת אנשים, נגיד, אם הם זוכרים את השקר הראשון שלהם. נורא סקרנתי, ושמעתי סיפורים מדהימים לאנשים. כי לכל אחד יש את הזיכרון הזה של השקר הראשון, או של הפעם הראשונה כילד או כנער, שפתאום הרגשת שאתה פשוט לא יכול לשאת את האמת כמו שהיא, ואתה חייב לכופף אותה. כאילו למצוא באיזה, לחפור באיזה מחילה משלך, ולברוח דרכה החוצה לעולם אחר, לעולם אלטרנטיבי. וכשאני מסתכלת על כל אחת מהדמויות בספר, אני שואלת מתי, באיזה סיטואציה, הדמות הזאת מתחילה לשקר, ואיזה שקר השקר הזה יהיה, ומי ידע את השקר הזה. כי תמיד כשיש שקר, השאלה הבאה שמתבקשת את זה, ומי יודע, ולפעמים יש לך תשובה הטובה הזאת של אף אחד. אנשים הולכים בעולם, מספרים סיפורים, ואף אחד חוץ מהם לא יודע על הפער הזה, ובפער הזה שבין הסיפור ובין המציאות אתה מתקיים.
אגב, הפער שבין הסיפור למציאות, בעצם גם הסופר הוא קצת ממציא סיפורים, והחברות שמתחילה בין נופר לנער השני בשקר ובסחיטה, הופכת אחר כך לסיפור אהבה, למשהו אמיתי. והוא אומר לה שאת השקרים שלה אפשר להפוך אחר כך לסיפורים. זאת אומרת, השקר יש לו גם איזשהו ממד חיובי ספרותי.
אני חושבת שלפעמים השקר באמת מחזיק איזה אמת שהיא כשלעצמה הרבה יותר אמיתית מעובדות אובייקטיביות של מה באמת היה. הרי אם נחשוב על אחד המספרי סיפורים הראשונים, על נתן שמגיע לדוד ומדבר איתו על כבשת הרש, הוא יודע שהוא יבוא לדוד ויגיד לו בדיוק מה דוד עשה ויאשים אותו, דוד יזרוק אותו מכל המדרגות. אז הוא מגיע לדוד, הוא מספר לו סיפור, דוד מזדהה נורא עם הסיפור, ברמה המודעת הוא לא מבין שזה עליו, הוא הולך שבי אחרי הסיפור. אבל מתוך הסיפור הזה שהנביא מספר לדוד, נמצאת איזושהי אמת נפשית שיכולה להתגלות רק תוך השקר.
זאת אומרת פתאום
דוד, אתה יודע, כאילו... כן?
כן, אז זאת אומרת שהסיפור שהיא תופלת עליו באונס, אז אמנם לא קרה אונס כפי שאנחנו מבינים אותו, אבל תהליך ההשפלה שלה שם בגלידריה, הוא משול לאונס.
פשוט אונס נפשי, כן. זאת אומרת, הוא באמת, באמת ובתמים השפיל אותה ואמר לה את הדברים הנוראים ביותר, גם מול אנשים. זאת אומרת, זה לא שהוא לא עשה איזשהו מעשה רע. כן.
הוא שחט אותה מילולית.
נכון.
אבל זה משהו של הכי טוב כשהיא הגנה המשפטית לדבר.
כן, שלכאורה מותר לנו.
נכון, אבל מאוד מאוד נדיר. ביחס לזה שאצל רוב האנשים, אם תשאלו איתם מה היה היום הכי נורא שלהם, זה לא היה יום שבו הם בטעות שברו את הרגל או את היד ונפלו חלסול, למרות שזה כאב פיזי גדול. זה בדרך כלל יהיה היום שבו מישהו אמר לנו משהו שבאמת שבר אותנו מבפנים. אנשים באמת יכולים לבצע אחד בשני, אם שחיטה מילולית לא קשרה בכלל. אבל על זה אף אחד לא יגן. לפני זה אף אחד לא יגן עליה.
את כותבת...
ואני משתמשת בשקר הזה כדי לקבל כוח שאחרת היא לא הייתה מקבל.
כן, היא נעשית מפורסמת, הסלב נכנס למעצר, היא הופכת להיות מפורסמת, כי היא כביכול אמיצה והיא יצאה נגדו, וכל התקשורת מחזרת אחריה. אותה נערה חיוורת, את כותבת פה בספר, בשיחה שלה עם אותו נער, עם אותו לוי, שמחזר אחריה בהתחלה מתוך סחיטה של עצמה שקר, ואחר כך הם באמת מתאהבים אחד בשני, שהוא אומר לה, אנשים שדבקים כל כך באמת הם בסך הכל אלה שהאמת מיטיבה איתם. ויש אנשים שהשקר מיטיב איתם יותר, זה לא אשמתם. את לא משקרת סתם רק כי אין לך ברירה, כאילו אם הייתה לך אמת טובה מספיק, לא היית צריכה לשקר, נכון? זה כמו שאנשים שיש להם מספיק אוכל לא צריכים לגנוב, רק מי שרעב גונב, ולא היית מאשימה אותו על זה. הנה, הוא גם נותן לה איזשהו מוצא פילוסופי, רציונלי.
תראי, גם לא יש את האינטרסים שלו, כי הוא באמת מפחד שהיא תפסיק עם השקר. אבל ההקבלה הזאת היא בין מי שמשקר לאדם רעב, מישהו משקר גונב לעצמו, זה חתיכה של אמת. כמו שאדם רעב גונב מזון, ושבמקום לשפוט אותו אנחנו צריכים לחשוב, אוקיי, יש אנשים שלא צריכים את השקר הזה, כי פשוט יש להם אמת, שהיא אמת טובה דייה. אני חושבת פעם פגשתי בחור, שבדיעבד הבנתי שהעמיד פנים שהוא היה ביחידה מובחרת. הוא לא היה ביחידה מובחרת, אבל הוא עמיד פנים שהוא היה באחת. הרגע של הגילוי היה רגע של שוק, רגע נורא מביך. כאילו מישהו שמעמיד פנים שהוא היה במקום שהוא לא היה, ופשוט הוא קולט את זה, ואני זוכרת שכולנו, כל מי שהבין את זה היה בשוק. לשתר זה חטא חברתי מאוד מאוד חמור. ואחר כך חשבתי, הרי החברה הישראלית נותנת כאלה כיפודים והעדפות. וכל כך מריצה את החבר'ה האלה שמגיעים ליחידה המובחרת, שזה הרבה פעמים פונקציה גם של מצב סוציו-אקונומי, של מסוג החברה שאתה משתייך אליה. ואם הבחור הזה אין לו את זה, אבל הוא רוצה ליהנות מכל המנעמים והכיפודים והיתרון ברעיונות עבודה, אז הוא ממציא את הדבר הזה.
ואת כפסיכולוגית, את מטפלת הרי באנשים, ואנשים הרי גם באים ומספרים לך סיפורים. את כל היום שומעת סיפורים, ואולי חלקם אמיתיים וחלקם הם נרטיבים, זאת אומרת, איך שאדם מספר את משהו מפרש את עצמו, ואולי חלקם שקרים.
כן, אני חושבת שבטעמים בטיפול, אחת השאלות שאני שאלה, זה האם הסיפור שמישהו מספר, גם אם האדם מאמין בזה לחלוטין,
כן.
האם הסיפור הזה הוא אמת אובייקטיבית, או שזה המיתולוגיה הפרטית שלנו, כשמישהי אומרת לי, לא משנה מה, היא תמיד יהיה בצל של אחותי. זה אמת אובייקטיבית, זה תחושה סובייקטיבית, אפשר לשאול שאלות על הסיפור הזה, שהסיפור הזה הוא חקוק בסלע הזה של הנשמה, עד כדי כך שאת כבר לא יכולה לכתוב שום דבר אחר.
כן, הופך לאקסיומה.
ולהחליף סיפור בסיפור.
כן, הטיפול הוא להחליף סיפור בסיפור. איילת, למה קראת לספר השקרנית והעיר? מה המקום של העיר בתוך הסיפור הזה?
יש משהו בעיר, בתל אביב, אני חושבת בשבילי כישראלית, ונדמה לי בכל עיר כשאני מגיעה לעשות את האפקט הזה עליי, תמיד משהו נורא נוצץ, תמיד איזה משהו, תמיד איזו תחושה שבבלוק ליד, אחר אני קמתי שם פרנסיסקו, תמיד יש תחושה שאם רק תלכי על בלוק, תגיעי למסעדה שהיא הכי שווה, או למסיבה שהיא הכי שווה. תמיד במרחק נקיעה יש איזה זוהר כזה שאתה מנסה להגיע אליו. והדמות הזאת של נופה, שמוכרת את גלידה, היא גרה בפרוור, מנופת כל יום לעיר, זה שעה נסיעה רק בגלל הפנטזיה הזאת על מה של העיר יש להצליח. ונופה העיר נופה מעלה, מה שנקרא, אם יש מסיבה בבלוק ליד, נופה לא מוזמנת אליה. ואני חושבת שחלק מהשקל של נופה קשור גם בזה. התחושה הזאת היא של מי מרחב כזה שבו הכל נוצץ, והכל קורה, והכל נורא חי, ואת נשארת בחוץ.
אבל זה תמיד, תמיד החיים הם במקום אחר, זה ידוע. לא באמת אפשר להיות בפנים, כי אין בפנים. איילת, את עכשיו...
נכון, העיר עושה עבודה נורא טובה בשקר על הבפנים.
נכון, אפרופו שקר, אז גם העיר משקרת את השקר החינני והזוהר שלה. איילת, את נמצאת עכשיו בעיר, אמרת סן פרנסיסקו, ואת זוכה להצלחה בשנים האחרונות, ספרך הראשון, לילה טוב, לילה אחד, מרקוביץ' זכה בפרס ספיר לספר ביקורים, ולהעיר הראיות, ספרך השני זכה להצלחה בעולם, הוא גם יעובד לסדרת טלוויזיה, ובימים אלה מוקרנת גם סדרה שלך ושל בן זוגך כיפת ברזל, שעוסקת בחיילים חרדים בצהל. אז...
בקיצור, את ההפך מהגיבורה שלך.
את הופכת להיות מרכזית במדיום הטלוויזיוני, ואת גם נמצאת עכשיו שם. יש לך קשר להפקת הסדרה שם עכשיו?
אני לא
חושבת
שמישהו
שם מעניין
אותו. מה אני חושבת לגבי הפקת הסדרה?
זה הופקה ממך?
מבחינתם זה כמו לקחת זהב מהילדים ולאבד את זה. הם עצו רעיון אצל הילדים במזרח התיכון. לקחו את זה, חבבו אותם בשקט.
ומה את עושה בימים אלה בסן פרנסיסקו? ככה במשפט אחד, ספרי לנו.
אני סופרת אורחת כאן באוניברסיטה, בסן פרנסיסקו סטייט, בחלק מפרויקט שנקרא שוסטרמן ויזיטינג ארטיסט פרוגרם, שהם שולחים כל פעם אומנים ללמד סמסטר על תרבות ישראלית בכל מיני אוניברסיטאות וארצות הברית. תחילה ביום רביעי, אבל תחלו לי בהצלחה.
בהצלחה רבה, ילד גונדר
גושן. ובעיקר שתשלימי שעות שינה. איילת, כן, גונדר גושן, הספר החדש שלך, השקרנית והעיר בהוצאת אחוזת בית, שיהיה לך לילה טוב, תחזרי לישון, ואנחנו נסיים עם השיר שבחרת, יהודית רביץ, אהבה יומיומית, שקרים קטנים, שקרים גדולים, להתראות איילת. ביי ביי.
חזרנו?
חזרנו, כן.
ואנחנו עם רבי עקיבא, האיש, האגדה, המורשת, ביוגרפיה חדשה לרבי עקיבא, מתפרסמת כעת. הדוקטור ראובן עמר, הדוקטור והרב, כתב אותה, רבי עקיבא באמת אחת הדמויות המסקרנות בעולם היהודי, עקיבא בן יוסף. אולי אחת המעניינות ביותר מכל חכמי המשנה, הרבה מיתוסים נקשרו בו. והספר הזה מציע ביוגרפיה עד כמה שאפשר עובדתית, כן, לדמות שחייתה כאן לפני 2000 שנה, תוך ניסיון להפריד בין ההיסטוריה והאגדה. שלום לרב הדוקטור ראובן המר. עוד לא איתנו? אז אנחנו תכף נעבור אליו. את יודעת, לא מזמן כתבה יוכי ברנדס, לפני כמה שנים טובות, את הפרדס של עקיבא, שזה רומן שבכלל מתאר את חכמי התלמוד.
כן, כי צריך לומר שהוא זה שנכנס לפרדס, עם הארבעה שנכנסו לפרדס, והוא היחידי שיצא בשלום.
נכון, לכן הוא גם גיבור הרומן. יוכי יצא מתוך השאלה, איך יכול להיות שאדם כל כך חכם ובעל לב, הסכים בסופו של דבר ותמך במנהיג כמו בר כוכבה ומרד שאחר כך המית אסון על העם היהודי. תכף אנחנו נשאל את המרואיין שלנו, אז הוא על הקו. אוקיי, שלום לרב הדוקטור ראובן המר.
כן, שלום, שלום.
שלום, שלום. אנחנו הצגנו את הספר שלך ואת רבי עקיבא כדמות מסקרנת. אז ראשית, איך הגעת לעסוק עכשיו דווקא בו?
אוקיי, בבקשה. אני לא שמעתי, מה?
איך הגעת לעסוק ברבי עקיבא עכשיו? לכתוב עליו ביוגרפיה.
אני הרבה שנים הייתי פרופסור לספרות חז"ל, אז לימדתי מדרש ומשנה וכל כך הרבה דברים על רבי עקיבא, שחשבתי שאני מכיר אותו, אבל בסוף אני ידעתי שאני באמת לא מבין מי הוא, מי היה האיש הזה, מה הוא עשה, ולמה הוא כל כך חשוב. אז החלטתי לעשות מחקר ולכתוב ספר על הנושא הזה.
איך אתה אספת עליו עובדות? אני מניחה שזה דרך התלמוד, הבבלי, הארץ ישראלי, וגם יש שם סתירות בדרך, והרבה מיתוסים שנקשרו בו, אז איך מפרידים באמת בין העובדות לבין האגדות?
זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, וקשה לדעת אם באמת אפשר להגיע להיסטוריה הנכונה, לאמת, לאמיתו או לא, אבל צריכים באמת לנסות. אז צריכים באמת קודם כל לבדוק את כל המקורות האלה, ואני החלטתי שהמקור שזה יותר עתיק, יכול להיות שזה יותר נאמן, ושהמקור שזה קרוב לארץ ישראל, למקום איפה שהוא חי, זה גם עלול, זה חייב להיות יותר אמין.
אצלך בכרונולוגיה שאתה עושה...
יש סתירה בין מה שכתוב, כן. נגיד, בתלמוד הירושלמי ומה שכתוב בתלמוד הבבלי, אני מעדיף מה שכתוב בירושלמי.
אז באמת אצלך אתה עושה סקירה כרונולוגית של האירועים בחייו של רבי עקיבא והסובבים אותו, ולפי הכרונולוגיה שלך, הוא נולד בסביבות שנת 50 לספירה, והתחיל ללמוד בסביבות שנת 78. זאת אומרת, בגיל 28, ולא כמו המיתוס שרבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40.
כן, נכון, נכון, כי הסיפור הזה, או העובדה שאומרים שהוא היה בן 40, המספרים האלה הם אינם מדויקים. הם מספרים לקוחים מהחיים של משה, וסתם הם השתמשו בזה. כשמדברים על מישהו בגיל 40, זאת אומרת שהוא מבוגר.
אז זאת אומרת שהוא התחיל ללמוד...
הוא מבוגר, הוא לא ילד.
כן.
וזה בדיוק מה שהיה עם רבי עקיבא, זה נכון. הוא לא למד כשהוא היה ילד, כי הוא בא מרקע של אנשים שהיו עמי הארץ, שבאמת לא שברו את המצוות ולא ידעו, ולא אפילו ידעו קרוא כתיב. ולכן, הוא הגיע לזה אחרי שהוא היה כבר נשוי, ואחרי שהיה לו אפילו בן אחד.
איתו היה הולך ללמוד את התורה. הוא הלך עם הבן וביקש מהרבי של הילדים, למדני.
הוא הלך גם ללמוד לקרוא, בכלל. הוא לא ידע א' ב', אז הוא למד יחד עם הבן שלו, הם למדו א' ב', ואחר כך הוא המשיך. ואז בגיל כזה מבוגר, יחסית, אז הוא הגיע למה שהוא הגיע.
דוקטור המר, כל המיתוס הזה על האהבה הגדולה בינו לבין רחל, שרחל אומרת לו שילך ללמוד והוא יכול להשאיר אותה לבד, חסרת כל, והיא תתמוך בו, כי מה שחשוב זה שהוא יהיה גדול בתורה, זה נכון?
לדעתי לא. לדעתי לא.
איך ככה שברו לנו את סיפור האהבה? לא.
כן, ואת השיר של דליה רביקוביץ' המפורסם.
אני מוכן לקנות את הסיפור של אהבה. זאת אומרת שכן, הייתה אהבה חזקה בינו לבין אשתו, זה נכון. וגם שהיא עזרה לו. אבל כל הדברים האחרים שהם מופיעים אך רק בתלמוד הבבלי כנראה אינם נכונים, והם יש סתירה ביניהם ומה שכתוב בפירוש במקורות הארץ ישראליות.
אתה כותב בכלל, אפרופו אהבה בינו לבין רחל, שמוטיב האהבה זה משהו שמאוד מאפיין את חייו של רבי עקיבא.
כן,
וכמובן, אתה יודע, ספר הספרים שיר השירים, שבו הוא ראה קודש הקודשים, ועמד על כך שיקלל בתנך, זה ספר שהוא מאוד אהב, כמובן קרא בו כאלגוריה בין ליחסי ישראל ואלוהים, אבל היום אנחנו קוראים אותו גם כטקסט אירוטי, יכול להיות שגם אז קראו אותו כטקסט אירוטי. למה אתה חושב שמוטיב האהבה היה כל כך דומיננטי בחייו של רבי עקיבא? ואהבת לרחל כנחם?
זה קשה להגיד למה בדיוק, אבל אני חושב שזה רק היה הטבע שלו. הוא בן אדם הוא אוהב דברים, הוא אהב את אשתו, הוא אהב את עם ישראל, הוא אהב את האלוהים. באמת אהבה הייתה חשובה מאוד בשבילו. למה זה כנראה עצם טבעו? זה בפנים, בתוך הבן אדם. אז לכן הוא בחר, תמיד הוא בחר בפסוקים שבהם היה כתוב המילה אהבה. למשל, הוא אמר שהפסוק החשוב ביותר בתורה זה ואהבת לרעך כמוך.
נכון, שזאת כל התורה על רגל אחת.
עד היום אנחנו מחזיקים באמירה הזאת.
וזה עומד, זה
לא... בלעדיו היינו רואים את היהדות לגמרי אחרת.
אני חושב שכן, כי הוא היה בן אדם שמעדיף אהבה על נגיד על יראה או על פחד, והוא גם העדיף להקל ולא להחמיר. הוא תמיד אמר גם לתלמידים שלו שכל מה שחזל אמרו זה לא היה בא כדי להחמיר אלא כדי להקל על אנשים, ולכן זה היה עצם טבעו. הוא גם היה בן אדם שתמיד רצה לנחם, אם הייתה איזה בעיה, לנחם את עם ישראל, לנחם אנשים שהיו חולים, דברים כאלה, זה היה עצם טבעו. בן אדם כזה, זה אופי שאני הייתי רוצה שכל הרבנים יהיו כמוהו.
אולי לסיום, דוקטור המר, מרד בר כוכבא, אותו מרד שבאמת המית אסון על עם ישראל, ורבי עקיבא היה המנהיג הרוחני של המרד הזה, איך זה מסתדר?
טוב, רבי עקיבא, הוא היה כבר זקן, נכון, וכל ימיו הוא רצה לראות עם ישראל כעם חופשי. הם היו תחת הכיבוש של רומא באותה התקופה, נכון?
כן.
אז הוא חשב, כנראה, שהגיע הזמן שאפשר להיות עם חופשי שוב, לגאולה. הוא תמיד ציפה לגאולה, וכנראה הוא ראה את הבן אדם הזה, שבר כוכבא, או באמת השם שלו לא היה בר כוכבא, אלא בר כוסיבא, שבר כוסיבא באמת היה יכול להיות המנהיג, הגנרל בעצם, שיכול להציל את עם ישראל ולהביא אותו מתחת עול של רומא. אז לכן הוא חשב שבאמת זה האיש, והוא תמך בו. אבל זה לא, הוא לא עשה הרבה, הוא רק פשוט אמר שזהו האיש, אני חושב שהוא יצליח.
אבל הוא טעה, זהו, זה בעצם שגיאה אולי אחת היחידות של רבי עקיבא.
הוא טעה, אבל הוא לא הביא את האסון הזה, כי הוא לא היה מעורב איתו. השם שלו לא מופיע אף פעם אצל בר כוסיבא, אצל בר כוכבא, במכתבים שלו או בכסף, במטבעות שהוא הוציא, שום דבר על זה. אז כנראה הוא היה מוכן לחשוב שאולי זה האיש שיציל את העם. בזה הוא טעה.
מצד שני הוא כן שילם מחיר בחייו, כי הוא היה אחד מהרוגי מלכות.
כן, הוא שילם, אבל למה הוא שילם? למה הם עשו לו מה שהם עשו? זה לא בגלל שהוא תמך בבר כוכבא, זה היה כי הוא לימד תורה ברבים, שזה היה אסור לפי הגזירות של הרומאים.
וגם המוות האכזרי שלו תרם לא מעט למיתוס סביבו.
כן, כנראה שכן. שוב פעם, יש סיפור בירושלמי וסיפור בבבלי. בירושלמי לא כתוב כל דבר על זה, על עינויים וכו', אלא שהם שאלו אותו הרבה שאלות, הוא היה בבית הסוהר וכו' וכו', ובסוף, באמת, יכול להיות שהם היו מוכנים להרוג אותו, אבל הוא כנראה נפטר לפני שזה קרה. לפי הסיפור בירושלמי, הוא התחיל להגיד את המילים שמע ישראל, שאגב, גם זה היה אסור לפי הרומאים, ולפני שהוא סיים אפילו את הפסוק הראשון, הוא נפטר, כנראה מהתקף לב, אנחנו לא יודעים מה, אבל ממשהו, וזהו, זה היה סוף חייו.
עקיבא, האיש האגדה המורשת, תודה רבה לך, הרב הדוקטור ראובן המר, זה ספר חדש. תודה לך.
תודה לך, שלום, שלום.
להתראות.
גיטרה,
שלום
גיטרה.
שלום אסף מאיר.
שלום.
אתה חבר להקת חסרים, אתה פה עם גיטרה אצלנו באולפן. זה הרכב משפחתי בעל אהבה גדולה לשירי משוררים, הרכב פולק רוק של האחים אסף, עידית ונדב מאיר, ואתה מייצג פה את המשפחה.
נכון. שליש מן ההרכב.
אז בוא נשמע קודם משהו.
אוקיי, שיר של תא מוחמד עלי, שנקרא נקמה, באלבום הוא מאוד מופק, אני אנסה ככה רק עם גיטרה.
המשורר
מנצרת.
כן, מספורי, כן, קודם כן. במקור, תעלוי ציפורי היום שעבר לנצרת.
לפעמים מתחשק לי להזמין לדוקרב את האיש שרצח את אבי והרס את ביתי ושילח אותי ערום ועריה לכל הרוחות של עולם הבריאות הצר, שאם יארגני ומצאתי מנוחה נכונה, ואם החסלהו מצאתי נקמה. אבל אם יתגלה לי במהלך הדוקרב שיש לי רבי אמא שממתינה לו, או אבא שמניח את כף ימינו על קברת הלב בחזהו בכל פעם שהבן שלו מאחר אפילו רבע שעה מעבר למועד שובו, אז לא ארגעו אם הכנעתי אותו. זאת ועוד, לא אחסלהו אם יתברר לי שיש לו אחים ואחיות שנוטים לו אהבה ומתגעגעים עליו בלי ערב, או שיש לו אישה ססה לקראתו וילדים שאינם אוהבים כשהוא נהדר ושמחים במתנות שלו, שיש לו ידידים וקרובים, שכנים ומכרים, חברים לתא המעצר, שותפים לחדר בבית החולים, ראים לספסל הלימודים, שמתעניינים במעשיו ומקפידים לומר לו שלום. אבל אם יהיה ערירי קרוטץ משפחה שאין לו לא אמא ולא אבא, לא אחים ולא אחיות, לא אישה ולא ילדים, בלי חברים וקרובים ושכנים, בלי מכרים, בלי רע או עמית, בלי ידיד לרפואה, לא אוסיף למצוקת הרירותו, לא יסורי גבייה ולא עצב כליון. רק בזאת אסתפק, על עם עין ממנו, שאתקל בו ברחוב ואשכנע את עצמי שהתעלמות בפני עצמה גם היא סוג של נקמה. רק בזאת אסתפק, על עם עין ממנו, שאתקל בו ברחוב ואשכנע את עצמי שהתעלמות בפני עצמה גם היא סוג של נקמה.
ש... שיר נפלא, תודה אסף מאיר שבחרת והעלית את השיר הזה של מוחמד תעד עלי, ככה מכל השירים שלו, מהמחזור שירים שלו, נקמה, יש בו ככה הרבה חמלה, כמעט מיותר, מי שיקשיב למילים, כמעט מיותר לשאול למה בחרת בו, כן.
זה השיר אולי רק שנאמר, כי המשפחה גורשה ביחד עם תושבי הכפר ב-48, והוא אומר, אני לא, היום בדיעבד אין, אני לא, אין לי מה לנקום. כן, הוא בחר, אגב, הרבי עקיבא באהבה.
כי לאיש יש אבא, ויש
כן.
אימא, ויש לו אחים, ויש לו בית ספר, שמחכים לו שם, והוא צריך לעשות כל מיני דברים, כי הוא חי, כי הוא בן אנוש. וגם אם הוא ערירי ואין לו משפחה, אז עוד יותר. אני לא אתרום עוד לאיסוריו.
כן, כל הזמן יש אבל, אבל. לפני שבועיים בערך, המשפחה של, של המשורר,
של תא מוחמד עלי.
של תא מוחמד עלי. הזמינה אותנו לשיר את השיר בערב הוקרה למשורר של משפחה מקסימה, שעדיין נמצאת באותה חנות שהוא עבד בנצרת.
חנות מזכרות בנצרת.
חנות מזכרות, כן. וזה היה פשוט ערב מאוד מרגש ומשמעותי לנו.
אסף, תספר קצת על ההרכב, איך הקמתם אותו, מדוע בחרתם בשירי משוררים, על השירים שבחרתם לשיר.
אז זה הרכב משפחתי, כמו שאמרתם קודם, אני אח הבכור, אני הקמתי את ההרכב.
האחריות עליך.
מאיפה אתם?
נדדנו בכל מיני מקומות בארץ. היום, עוד פעם, אני גר במודיעין, אחי נדב בברלין, אחותי עידית בתל אביב, אנחנו ככה מפוצלים, ואנחנו מאוד מחוברים וקשורים. הרכב ותיק, כבר 20 שנה. בהתחלה, האלבום הראשון שלנו הוא אלבום מקורי לגמרי, מילים, לחנים. ואחרי שיצא האלבום, חיפשנו דרך אחרת, דרך שלא תהיה רק עם שלנו ועם המילים שלנו, וכאילו להתחבר לאנשים אחרים, למשוררים גדולים, ועשינו עבודת מחקר גדולה, וחיפשנו באמת...
מה זה עבודת מחקר? אתם הולכים לספרייה, קונים ספרים, יושבים עם ספרי שירה?
קודם כל, הקונספט של האלבום הוא שכל שיר יהיה של משורר אחר, ושמה שיחבר בין, בין השירים של משוררים מאוד שונים אחד מהשני, זה הלחנים והעיבודים והביצועים. אז היה לנו חשוב כאילו לא לקחת משורר אחד ולרוץ איתו. כן, ספרים, לחשוב מה מתאים למי, לעקוב בכל מיני מקומות. נגיד את השיר נקמה, גיליתי אחרי שלצערי אחרי שהמשורר נפטר. ואז, ואז ממש כאילו כל כך התחברתי למילים והלחנתי את השיר, אבל כל שיר זה סיפור אחר. גם היה לנו חשוב אחר כך ללכת אל המשפחות, להשמיע להם את השירים, לקבל מהם את ברכת הדרך.
המשפחות של המשוררים.
של המשוררים, וכולם ללא יוצא מן הכלל מאוד התחברו, אהבו, נתנו את ברכת הדרך.
אז הלחנתם שיר של יונה וולך. אבשלום, שיר של לאה גולדברג, שיר של... אנחנו עוד נשמע את סיפור... אהבה.
פעם אהבה גדולה.
פעם אהבה גדולה, סליחה, של יהודה עמיחי.
כן.
למה קראתם לעצמכם חסרים? מה חסר?
היום אתם רואים שאני לבד, אז זה קצת האחים שלי, אבל בגדול זה מתוך מחשבה פילוסופית, שביצירה יש חלקים חסרים, שמה שמשלים אותה זה החיבור עם מי שמקשיב, מי שרואה, זה בא מהמקום הזה.
אז זו מחשבה נפלאה, זאת אומרת, אנחנו, שירי, את ואני, נותנות עכשיו עוד איזושהי קומה, עוד איזשהו נדבך לשיר של להקת חסרים. יש שירים שנאמר השתוקקתם להלחין ולא אתה באופן אישי, ולא הצלחת למצוא לזה לחן? כי בכלל אפשר לפתח פה דיון, אין לנו זמן על זה של השיר, יש את המוזיקה שלו.
נכון.
היה אורי ברנשטיין, זכרו לברכה, המשורר, אמר ש... הוא מפקפק בהלחנת שירי משוררים, למרות שדוד פרץ עשה לו אלבום מקסים לשירים שלו, אבל לשיר יש מוזיקה שלא תן לו, תעזוב אותו, מה אתה עוד מוסיף לו עוד מוזיקה על זה? אז איך אתה שומע את המוזיקה של השיר המקורי, ואיך אתה שומע את שלך, הוא מחבר ביניהם?
גם כשקראתי אותו בלי הלחן, אז השיר, האמת שכל השירים באלבום מאוד ריגשו ונגעו ו... הם באמת כמובן עומדים בפני עצמם גם בלי הלחן, משוררים כל כך גדולים ושירים כל כך גדולים. אבל אני חושב שברגע שאתה מלחין את השיר, וזה נותן מין זווית אחרת, נקודת מבט של מי שמלחין, איך שהוא חווה את השיר, השתדלנו להיות נאמנים לטקסט ו... מאוד, לפחות להבנתנו, איך שאנחנו מבינים את השיר, ככה גם להלחין אותו, להקפיד על הגיעה של כל מילה ומילה, שלא ממש היה חשוב לנו שכל המילים של השיר כן. יהיו שם, ואיך שהן נהגות. אבל בעיניי זה מוסיף עוד יופי, שיצירה ככה מתגלגלת. אני מאוד אוהב חיבורים. זה יכול להיות עם בין משוררים ומוזיקאים, זה יכול להיות בין מחול למוזיקה. זה מדהים בעיניי.
ואתה עובד עם ילדים עם צרכים מיוחדים, שאני מניחה ששם המוזיקה יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול.
אני לא מטפל במוזיקה, אבל כן, חלק מהילדים
מוזיקה,
זה...
מוזיקה, אומנות.
חלק זה, כן. זה מקדם, חלק מתחברים כמו כל בני אדם. כל אחד מתחבר למשהו אחר.
טוב, אז... אנחנו נשמע עכשיו את עמיחי, סיפור...
פעם
סיפור אהבה.
פעם אהבה גדולה.
פעם אהבה גדולה. יש לי הרבה סיפורים היום בראש.
חתכה את חיי לשניים, והחלק הראשון ממשיך לפרפר במקום אחר כנחש קטוע. פעם אהבה גדולה חתכה את חיי לשניים, והחלק הראשון ממשיך לפרפר במקום אחר כנחש קטוע. השנים שחלפו הרגיעו אותי והביאו רפואה לליבי ומנוחה לעיניי. והביאו רפואה לליבי ומנוחה לעיניי. ואני כאיש עומד במדבר יהודה מול שלט גובה פני הים, לא יראה את הים, אבל הוא יודע. כך לזכור פנייך בכל מקום, בגובה פנייך, ולא יראה את הים, אבל הוא יודע. כך לזכור פנייך בכל מקום, בגובה פנייך.
אסף מאיר, אתה איתנו באולפן, להקת חסרים, וזה היה נדב, אחיך.
נכון, ששר. כן.
אנחנו תכף נסיים את התוכנית שלנו, מה שכרוך למהדורת סוף השבוע, עם שיר אחר שלכם, שנקרא הסתכלות בדבורה. של לאה גולדברג, תגיד עליו משפט אחד.
לאה גולדברג היא המשוררת היחידה שיש לה שני שירים באלבום, הלא ידענו, והסתכלות בדבורה. פשוט לא יכולנו לוותר על השיר הזה ברגע שגילינו אותו.
אז אנחנו מודות לך מאוד, אסף מאיר, להקת חסרים. אנחנו נודה לליטל אמירן על ההפקה, ולכן עוז על הביצוע הטכני. שבת שלום, ענת שרון בלייס.
שבת שלום, שירי לב-ארי, לכל המאזינות והמאזינים.